Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 130, החמישה ביולי 2013. עתיד שמתרחש בעבר, על הסרט בלייד ראנר. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. פרטים נוספים והטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בסוף הפרק. הגעתי למשרד, מצאתי את הדלת פתוחה. נכנסתי פנימה, ומזווית העין ראיתי אותה. היא חיכתה לי על הקורסה במשרד, בסמלה אדומה ורגליים מכאן ועד יום חמישי. התעלנתי ממנה. הנחתי את הכובע על השולחן, והוצאתי מהמגירה בקבוק של ג'וני ווקר. אתה לא בסדר, אתה יודע. היא אמרה, נועצת בי מבט רווי בתוכך. אפילו כשכעסה, היא עדיין הייתה יפהפייה, והיא ידעה את זה. אני עושה את מה שאני יכול, מותק, לא יותר. אמרתי ומזקתי לעצמי כוסית של וויסקי. אתה מתכוון להמשיך עם ההזנחה הזו? נשים, כמה שתשקיע בהן הן תמיד ירצו ממך עוד. את יודעת שאני בן אדם עסוק, בובה? הורדתי את הוויסקי במכה אחת, נותן לאלכוהול לשרוף את דרכו אל נשמתי. היא קמה מהקורסה, הסתובבה בלי להגיד מילה, ויצאה מהמשרד, תורקת את הדלת מאחוריה. אפשט מעברר התקרה וסירנות רחוקות תפסו את מקומה. נשענתי אחורנית בכיסא, לקחתי שאיפה מהסיגריה, והדלקתי את המיקרופון. הרבה מאזינים שואלים אותי, איכן פרקים 1 ו-2 של עושים היסטוריה? למה אי אפשר למצוא אותם באתר? אני קצת מתבאס כשאני עונה על השאלה הזו, אבל אין ברירה. האמת חייבת לאמר. העפתי את הפרקים האלה כי הם לא היו טובים מספיק לטעמי. לא באיכות ולא בתוכן. אלה היו פרקי פיילוט, ובמבט לאחור אני מזהה בהם אין ספור פגמים שעם הזמן והניסיון למדתי להימנע מהם. איכות ההקלטה זוועתית, תוכן מבורדק לגמרי, ועל העריכה אני אפילו לא רוצה לחשוב. אני בר מזל במידה מסוימת. יש לי את האפשרות הטכנית להסיר פרקים של הפודקאסט מהאתר, או לעדכן אותם ולשפר אותם אם אני מעוניין בכך. ליוצרים בתחומי אומנות אחרים, כמו קולנוע למשל, אין את הפריבילגיה הזו. הפקת סרט היא עניין יקר ומורכב, ואלא אם הבמאי הוא זה שגם מממן את ההפקה, הוא לא יקבל הזדמנות שנייה לצלם אותו. בלייד ראנר, סרטו של הבמאי רידלי סקוט, הוא מקרה יוצא דופן. בלייד ראנר החל את דרכו ככישלון מהדהד, בקופות הכרטיסים וגם אצל מבקרי הקולנוע. אבל ברבות הימים זכו הסרט והבמאי להזדמנות שנייה, בעיקר בזכות התפתחויות טכנולוגיות שחלו מאז שיצא לאקרנים. כיצד הפך סרט שהמבקרים אהבו לקטול לאחת מהיצירות האהובות והמוערכות ביותר בז'אנר המדע הבדיוני? מילה של הזרה לפני שנמשיך. אם לא צפיתם בסרט עדיין ואתם מתכננים לעשות כן, אז דעו שהפרק הזה הוא ספוילר אחד גדול. יכול להיות שכדאי לכם ללחוץ על כפתור הפאוז ולהזין לפרק אחרי שתצפו בסרט. בלייד ראנר מבוסס על ספר שיצא ב-1968, האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, מת פיליפ קיי דיק. דיק היה סופר יוצא דופן, הן באישיותו והן בנושאים שעליהם כתב. במקום עלילות הירואיות וקרבות לייזרים בחלל, כמקובל במדע הבדיוני של תקופתו, הגיבורים של דיק היו במקרים רבים נרקומנים, פרנואידים וחולי נפש שאף פעם לא ידעו בוודאות אם המציאות שסביבם היא אותנטית או שמה אשליה שמפיק מוחם. פיליפ קיי דיק קיבל כמה וכמה הצעות להפוך את ספרו לסרט, אך סירב לכולן. דיק לא סבל את תעשיית הקולנוע הליוודית וגם לא היה מרוצה מהתסריטים שקרה. באחת ההזדמנויות סיפר על תסריטאי ששלח לו עיבוד קולנועי שעשה לספר ואז בא לפגוש אותו. דיק חיכה לו בירידה מהמטוס ושאל אותו, שעקה אותך כאן בשדה התעופה או שנחכה עד שנגיע לדירה שלי? באמצע שנות ה-70 קיבל לידיו התסריטאי המפטון פאנצ'ר את הספר. גם הוא לא ממש הסתדר עם דיק במישור האישי, אבל בסופו של דבר קיבל אישור להפוך אותו לתסריט קולנועי. התסריט שואל כמה אלמנטים עלילתיים ודמויות מפתח מהספר, אבל העלילה עצמה שונה מאוד. הנה תקציר עלילת הסרט לטובת מי שטרם צפה בו. בלייד ראנר מתרחש בלוס אנג'לס בשנת 2019. מלחמות וזיהום תעשייתי פגעו באטמוספירה של כדור הארץ והביאו להכחדתם של כמעט כל בעלי החיים בטבע. כל מי שיכל היה להרשות לעצמו היגר לכוכבים אחרים, ובכדור הארץ נותרו רק העניים והחולים שחיים בזוהמה ובעליבות בערים צפופות. טיירל היא חברה ענקית המייצרת רפליקנטים. רפליקנטים, שכפולים, בתרגום חופשי, הם יצורים מלאכותיים אורגניים, מן רובוטים ביולוגיים, שנראים ומתנהגים בדיוק כמו בני אדם, אבל משמשים כעבדים על כוכבי לכת וחלליות, ועושים את כל העבודות המסוכנות והלא נעימות שבני אדם לא יכולים או לא רוצים לעשות. אורך החיים של הרפליקנטים מוגבל לארבע שנים בלבד, ואסור להם בתכלית האיסור להגיע לכדור הארץ. גיבור הסרט הוא ריק דקארד בגילומו של הריסון פורד. דקארד הוא בלייד ראנר, שוטר שתפקידו לרדוף אחרי רפליקנטים שמפירים את האיסור ומגיעים בכל זאת לכדור הארץ. כשבלייד ראנר לוחד רפליקנט מורד, הוא מוציא אותו לגמלאות, זאת אומרת מחסל אותו. דקארד חוזר מפרישה כדי לצוד ולחסל חבורה של ארבעה רפליקנטים שהסתננו לכדור הארץ. ליאון, פריס, זורה ורוי בטי, מנהיג החבורה. הרפליקנטים הם מדגם נקסוס 6 שנחשב כמתקדם ביותר. דקארד יוצא למשרדי חברת טיירל כדי ללמוד עוד על הדגם נקסוס 6, שם הוא פוגש את רייצ'ל, רפליקנטית ניסיונית שבמוחה הושתלו זיכרונותיה של ילדה אמיתית, והיא כלל אינה מודעת לכך שהיא אינה בת אדם. דקארד מגלה לרייצ'ל שהיא אינה אנושית. היא מתקשה להקל את הבשורה, אך לבסוף מתאהבת בדקארד. הרפליקנטים מסתננים למשרדיה של חברת טיירל, שם הם פוגשים את הדוקטור אלדון טיירל, האיש שיצר אותם. רוי מבקש מדוקטור טיירל שיבטל את המגבלה של ארבע שנות חיים, וכשזה מסרב, הוא הורג אותו. דקארד מחסל שניים מהרפליקנטים, פריס וזורה, ורייצ'ל מסייעת לו להוציא לגמלאות גם את ליאון, הרפליקנט השלישי. בסצנת סיום דרמטית נלחם דקארד ברוי בתי, מנהיג הרפליקנטים, ומפסיד לו. דקארד תלוי מגג בניין, נאחז בקצות אצבעותיו, אך במקום לתת לו ליפול אל מותו, בתי אוחז בו ומציל אותו, ואז מת בעצמו כעבור דקות ספורות באופן טבעי, כשתאריך התפוגה שלו מגיע לקיצו. הסרט מסתיים כשדקארד מחליט לברוח עם רייצ'ל, אהובתו הרפליקנטית, במקום להוציא אותה לגמלאות. בשנת 1979 היה הבמאי רידלי סקוט כוכב עולה בשמי הקולנוע. סרטו הקודם, הנוסע השמיני, זכה להצלחה אדירה ולביקורות מהללות, ונחשב עד היום לאחת הקלאסיקות הבולטות של המדע הבדיוני. חברת ההפקה פנתה לסקוט והציעה לו לביים את בלייד ראנר, אבל הוא סירב. סקוט לא רצה לעשות שני סרטי מדע בדיוני ברצף, וגם לא התחבר ממש לספרו של פיליפ קיי דיק. למעשה, הוא השתעמם ממנו כל כך עד שנשבר באמצע ולא הצליח לסיים אותו. שמונה חודשים חלפו. יתרה המזל ואחיו של סקוט הלך לעולמו עקב מחלה קשה. סקוט, שהיה קרוב מאוד לאחיו, חש שהוא הולך ושוקע על דיכאון ומרה שחורה. כדי לחלץ את עצמו מהדיכאון, החליט שהוא חייב להתמסר לפרויקט חדש. למרות הסירוב הראשוני, משהו בתסריט של המפטון פנצ'ר המשיך להדהד בראשו של סקוט בחודשים שחלפו מאז שקרה אותו, ובמחשבה שנייה הסכים להצטרף אל בלייד ראנר. אבל כבר בשלב מוקדם זה, העניינים החלו להסתבך. כבמאי, סקוט ראה בבלייד ראנר יצירה אומנותית אישית שלו. כפי שהגדיר זאת בעצמו, ציטוט, לצלם סרט זה כמו לכתוב ספר או לצייר ציור עם הרבה ידיים. סרט חייב הנחיה ברורה, ולא הוא כושל. ברור שמדובר במאמץ קבוצתי, אבל בחישוב הסופי הסרט חייב להיות שייך לאדם אחד. סוף ציטוט. אמנם המציאות הכריחה את סקוט לשתף פעולה עם אנשי מקצוע אחרים, כמו תסריטאים, צלמים ושחקנים, אבל הוא נטה לפלוש לתחומי העיסוק שלהם ללא היסוס ולכפות את החזון שלו על היצירה כולה. הוא ופנצ'ר עמלו במשך שנה שלמה על שכתוב התסריט, אך למרות אינספור תיקונים, תוספות ומחיקות, סקוט עדיין לא היה מרוצה. פנצ'ר המותש החליט שהגיעו מים עד נפש ולא הסכים לשכתובים נוספים. אך סקוט הלך מאחורי גבו ופנה לתסריטאי אחר, דיוויד פיפולס, כדי שיערוך בתסריט שינויים נוספים. כשגילה זאת פנצ'ר, הוא כעס כל כך עד שדרש ששמו יוסר מרשימת הקרדיטים בסוף הסרט. חלק מהותי מאוד מהחזון האמנותי של רידלי סקוט לגבי בלייד ראנר היה קשור בעיצוב הוויזואלי של הסרט. סקוט מספר על עצמו שעמוק בפנים הוא יותר מעצב מאשר במאי, ואם לא היה במאי, סביר להניח שהיה פונה לאדריכלות או תחום עיסוק אחר. את ההשראה ללוס אנג'לס העתידנית והאפלה הוא קיבל מביקוריו בניו יורק, שבראשית שנות ה-80 הייתה עיר מוזנחת ועתירת פשיעה, וגם מהונג קונג הצפופה והקלסטרופובית. בבלייד ראנר, סקוט ביקש להעביר לצופיו את התחושה שלמרות שעלילת הסרט מתרחשת בעתיד, הסיפור עצמו יכול היה להתרחש בכל תקופה שהיא וגם בעבר. את הסיבה לתחושה הזו אנחנו נבין בהמשך כשנדון במסרים החבויים בסרט. גיבור הסרט הוא בלש מחוספס החי בלוס אנג'לס צפופה וקלסטרופובית ומתאהב ברייצ'ל, פאם פאטל קלאסית. אלו המאפיינים הקבועים של סגנון קולנועי שמוכר בשם סרט אפל, פילם נואר בלז, וסקוט שמח על צופיו שיזהו אותו מיד ויעשו את הקישור אל התקופה שבה פרח הסגנון הזה בקולנוע, שנות ה-40 וה-50 של המאה ה-20, או במילים אחרות, עתיד שמתרחש בעבר. כדי להעצים עוד יותר את החיבור אל הפילם נואר, הקפיד סקוט להכניס לסרט גם את האסתטיקה הייחודית של הז'אנר, צללים חדים, אשן, סמטאות אפלות וכדומה. אך כדי להגשים את החזון הוויזואלי הזה, נדרשו 5 חודשים של עבודה בתנאים לא קלים.
The conditions we were shooting in were so unbearable. It was boiling hot, it was wet, it was damp, it was everybody was sitting in their underwear shooting, and you know, Ridley would finish shooting and just walk off.
We shot for I think something like 5 months, and I think almost all of it was night shoots. I don't remember ever seeing the light of day except for the last few minutes on my drive home.
Oh man, the crew was walking around with surgical masks on. I mean, you'd think you were down in a coal mine.
רוטגר יוהר, השחקן שגילם את רוי בטי, מנהיג הרפליקנטים, בילה 3 לילות שלמים על גג בניין תחת גשם מלאכותי שוטף בתחתוניו בלבד כדי לצלם את סצנת הסיום של הסרט. בשלב זה אגב הוזמן התסריטאי המפטון פנצ'ר לסייע בתיקוני חירום שהיו צריכים לעשות בתסריט. הוא נקם את נקמתו האמנותית בדייוויד פיפולס, התסריטאי שהחליף אותו, כששכתב מחדש את חלק מהשכתובים שעשה פיפולס בתסריט המקורי שלו. אף על פי כן, שני התסריטאים נעשו בסופו של דבר חברים טובים. אלא הקושי הפיזי שבעבודה על הסט, יש להוסיף את הקשיים שבעבודה עם רידלי סקוט הפרפקציוניסט, שלא ויתר ולו כזית על דרישותיו. כך מתארים זאת 2 שחקני משנה שהשתתפו בסרט.
I could feel the pressure almost all the time that I was on the set. Possibly one of the worst pressure conditions I have ever been in. Every ounce of energy, every bit of concentration was to create the scene he wanted, you know. And the thing, of course, is he wants perfection. And in the most gentle but most demanding way, he would tell you what he wants.
I think he was indulgent. I think I saw 13 or 14 or 15 takes at times that you couldn't tell the difference between one and the other. And many times I asked him, why did he do it? He said, well, in the back do you see the shadow? I wanted a bigger shadow. And I often thought if my mother is looking at that shadow, we don't have a picture.
This was Ridley's dream and Ridley's vision, and he would not back off, and all the powers that be on top of it, you know, there was enormous pressure going on.
סקוט היה רגיל לעבוד עם הידיים על הסט, להחזיק את המצלמה ולצלם בעצמו, אבל כללי האיגודים המקצועיים בקליפורניה מנעו ממנו לעשות זאת. סקוט היה מתוסכל וחש כמו צייר שקרטו את ידיו. את התסכול הזה חשו כל מי שעבדו סביבו, וחיכוכים רבים פרצו בין הבמאי השתלטני וצוותו, ובפרט בינו ובין הריסון פורד, כוכב הסרט. השמועות אומרות שהריבים בין השניים כמעט הגיעו לכדי אלימות פיזית של ממש. היום השניים נמצאים ביחסים טובים, אבל פורד מודה בפה מלא שלא נהנה על הסט של בלייד ראנר, בלשון המעטה. ציטוט. לא אהבתי את העבודה על בלייד ראנר. שיחקתי בלש שלא עשה שום עבודת בלשות. לא היה לי מה לעשות שם חוץ מלעמוד ולהיות חלק מהסט המפואר שבנה רידלי. סוף ציטוט. אחת מנקודות המחלוקת בין סקוט ופורד הייתה בשאלה עקרונית מאוד. האם הבלש ריק דקארד, גיבור הסרט, הוא בעצמו רפליקנט? יש כמה רמזים במהלך הסרט לכך שדקארד אינו אנושי בעצמו. הבולטת שבהן היא סצנה שבה דקארד חולם על חד קרן שרץ ביער. הסצנה הזו אינה קשורה כלל לעלילה, ונדמה שהיא חסרת משמעות עד לסוף הסרט כשדקארד מתכונן לברוח יחד עם רייצ'ל אהובתו. רייצ'ל, כזכור, היא רפליקנטית שבמוחה הושתלו זיכרונות כוזבים. שותפו של דקארד, שוטר בשם גף, משאיר מחוץ לדלת פסל אוריגמי זעיר של חד קרן. רידלי סקוט הסביר את חשיבות הסצנה הזו כך. ציטוט. גף, ממש לקראת הסוף, משאיר פיסה של אוריגמי בצורת חד קרן, כן? אז החד קרן בחלומו של דקארד אומר לי שדקארד לא היה מספר על החלום הזה לאף אחד. אם גף יודע עליו, זו הדרך שלו לומר לדקארד, קראתי את הקובץ שלך, חבר, כן? סוף ציטוט. או במילים אחרות, גף יודע על החד קרן מכיוון שדקארד הוא רפליקנט, והחלום הזה מתוכנת באופן כלשהו במוחו, באותו האופן שבו הושתלו זיכרונות מזויפים במוחה של רייצ'ל. אבל הריסון פורד התנגד לרעיון הזה. הוא חשב שדקארד חייב להיות אנושי, אחרת לקהל לא תהיה דמות של גיבור שיוכל להזדהות איתה, והזדהות עם הגיבור ומטרותיו היא באופן מסורתי אחת מהיסודות של תסריט קולנועי מוצלח. אם כל הדמויות הראשיות בסרט הן רפליקנטיות, כל המתח הדרמטי שנובע מהניגוד בין בני האדם והרפליקנטים מתמוסס ונעלם. ולא רק פורד חושב שדקארד אינו רפליקנט, אפילו המפטון פלצ'ר, התסריטאי, טוען שדקארד אנושי לחלוטין. כיצד ייתכן שהבמאי, התסריטאי וכוכב הסרט חלוקים בדעותיהם בשאלה כה מהותית שנוגעת בלב העלילה ממש? התשובה היא שרידלי סקוט החליט במודע להשאיר את שאלת אנושיותו של דקארד מעורפלת, הוא אפילו הודה בכך בראיונות לתקשורת. אם הוא היה רוצה לספק לצופיו תשובה ברורה, כל מה שהיה צריך לעשות היה לשים בפיו של גף את המשפט דקארד, אתה רפליקנט. סקוט בחר בירפול, כיוון שבלייד ראנר לא היה מבחינתו סרט פעולה סטנדרטי שבו הגיבור האנושי הטוב מחסל את הרפליקנטים הרעים וזוכה בנערה. סקוט ביקש לטעת במוחם של הצופים את הספק לגבי אנושיותו של דקארד, כדי לגרום להם לשאול את עצמם מה בדמויות השונות שעל המסך הופך אותן לאנושיות או למלאכותיות. הוא לא רצה להעניק לצופיו תשובה לעוסה ומוכנה לעיכול. בלייד ראנר היה סרט שאמור היה לגרום לצופיו לחשוב. זו הייתה גדולתו של הסרט, וזו גם הייתה הסיבה לכישלונו. בספר וגם בסרט, ההבדל המוצהר והרשמי שבין בני אדם לרפליקנטים הוא ביכולתם לחוש אמפתיה. רפליקנטים אינם מסוגלים לחוש אמפתיה ולהזדהות עם סבלו ורגשותיו של האחר. המכשיר העלילתי שמדגיש את הנקודה הזו הוא מתקן בשם מכונת וויטקאמפ, שמשמש את החוקרים כדי לבחון חשודים ולגלות אם הם רפליקנטים או בני אדם. וויטקאמפ הוא מעין גלאי אמפתיה, פוליגרף של רגשות. הבוחן שואל את הנבדק סדרה של שאלות פרובוקטיביות, ומודד תגובות גופניות לא רצוניות כמו הזעה, דופק, תנועות עיניים וכדומה, כדי לאתר את התגובה הרגשית. הרפליקנטים חסרי האמפתיה נכשלים במבחן, כמובן. על פניו נראה שפיליפ קיי דיק ורידלי סקוט העניקו לנו תשובה ברורה ומוחלטת לגבי שאלת האנושיות. אם נכשלת במבחן וויטקאמפ, אינך אנושי. אך לכל אורך הסרט, הדמויות האנושיות, ריק דקארד ועמיתיו המשטרה, הן אלו שעומדות במבחן אמפתיה מסוג אחר. לא במקרה בחר רידלי סקוט לקרוא לרפליקנטים בשם הזה במקום אנדרואידים, שמם המקורי בספרו של פיליפ קיי דיק. הוא ניסה לטשטש את התחושה שמדובר בייצור מלאכותי ומכני. למשל, למרות שהרפליקנטים מתוארים כחזקים ומהירים יותר מבני אדם, באחת הטיוטות של התסריט מתואר ניתוח שלאחר המוות ברפליקנט, ומסופר שם שהפתולוג הבין שמדובר ברפליקנט רק שעתיים לתוך הניתוח. נוסף על כך, הרפליקנטים מפגינים תכונות אנושיות ברמה הקוגניטיבית. למשל, כבני אדם, חלק גדול ממה שמעצב את האישיות שלנו והופך אותנו למי שאנחנו, הם חוויות העבר שלנו. האהבות, הכישלונות, ההצלחות וכדומה. הרפליקנטים מפגינים צורך אנושי אז בחיבור אל העבר הקצרצר שלהם. צורך שבא לידי ביטוי בכך שמקפידים לשמור על תמונות שלהם כמזכרות מחייהם הקצרים. רייצ'ל מסרבת בתחילה להאמין שהיא אינה אנושית, מכיוון שיש לה זיכרונות ממילדותה, זיכרונות שכאמור הושתלו במוחה. אנושיותם של הרפליקנטים באה לידי ביטוי גם בעצם העובדה שהם, כמונו, בני תמותה, ואם נזכור שתוחלת החיים שלהם היא בסך הכל 4 שנים, הרי שהם יותר אנושיים מאנושיים. אבל כיצד מתייחסים בני האדם בסרט ליצורים הכמעט אנושיים? בחוסר אמפתיה מוחלט. הם מתעלמים ממצוקת הרפליקנטים שמנסים באופן נואש להאריך את חייהם מעבר למגבלה הקבועה של 4 שנים. לרפליקנטים יש בבירור תחושות ורגשות, אבל בני האדם מתייחסים אליהם בשוויון נפש, ולשוטרים אפילו מותר להוציא אותם לגמלאות על המקום, ללא משפט. בלייד ראנר, אם כן, הוא מעין מראה שדרכה משתקף היחס שלנו אל יצורים חלשים מאיתנו. הנאצים למשל ראו ביהודים, בצוענים, בהומוסקסואלים ובבעלי הפיגור השכלי יצורים שהם כמעט בני אדם. הם אולי הולכים, מדברים וחושבים, אבל חסרה להם אותה עליונות ארית שהנאצים פינטזו עליה, ולכן מותר היה להשמיד אותם בהמוניהם. דוגמה נוספת ליחס נטול אמפתיה כלפי יצורים חלשים היא התעללות בבעלי חיים, שהרי כלבים, חתולים וחיות דומות מסוגלים בבירור לחוש בכאב. במילים אחרות, בלייד ראנר מראה לנו באיזה קלות אנחנו מאבדים את אנושיותנו ברגע שאנחנו מחליטים שמישהו אחר אינו אנושי.
Well, the funny thing is that my character Rachel is absolutely possible by the year 2020. It's absolutely possible that I could be genetically engineered by that time. That's what made it very easy to play the character because it is possible. If I have feelings, how does that make me any different than you?
Mm-hmm. Mm-hmm.
How does that make me less of a person just because I was engineered if I have feelings as well? It's like an important question even now, you know, when you think about slaughtering animals and everything. I mean, there are some feelings that are aroused in a person when they watch Blade Runner because it can affect you on many different levels as far as where our society is going and where we are as people and what we really take for granted.
Blade Runner משופע גם במוטיבים דתיים רבים, ובמיוחד בכל הנוגע לדמותו של רוי בטי. רוי וחבריו מגיעים לכדור הארץ מהחלל, דהיינו מהשמיים, כדי לתת לבני האדם הזדמנות להתעלות מעל לאנוכיות הטבעית שלהם ולהעניק לרפליקנטים חיים. בני האדם נכשלים בכך, אך רוי בטי, בדומה לישו, מפנה את הלחי השנייה ומציל את ריק דקארד מנפילה ודי תמותו, למרות שזה ניסה להרוג אותו מספר דקות קודם לכן. כמו לישו, גם לרוי נעוץ מסמר בכף ידו. כשרוי בטי מת, יונה שהוא מחזיק בידו משתחררת ואפה אל השמיים כמו נפש שעולה לגן עדן. הפרשנות שהבאתי כאן היא רק חלק קטן מהסמליות והדימויים שמצאו פרשנים בבלייד ראנר לאורך השנים. אפשר למצוא משמעות רבה גם בעיסוק האובססיבי של כל הדמויות בעיניים וראייה, שהרי העין ידועה כחלון אל הנשמה, בהשלכות של זיהום סביבתי, קפיטליזם דורסני ועוד. כפי שקורה לא מעט במדע בדיוני טוב, בלייד ראנר הוא יותר אלגוריה על מצבם של בני האדם מאשר סיפור על רובוטים ובני אדם שנלחמים זה בזה. הצילומים לסרט נסתיימו ביוני 1981 והסרט המוכן הוקרן בפני קבוצת ביקורת. התוצאות היו מעוררות דאגה. הצופים לא אהבו את מה שראו. במבט לאחור קל להבחין בפער הציפיות של הקהל. כולם הכירו את הריסון פורד כגיבור פעולה קריזמטי ונועז. הם ציפו לראות אותו מחייך את חצי החיוך השרמנטי שלו ומספק פאנצ'ליינים עוקצניים בעודו מחסל רפליקנטים על ימין ועל שמאל. רידלי סקוט היה מפורסם בזכות הנושא השמיני, כך שהרפליקנטים היו אמורים להיות מפלצות מסוכנות וחסות רחמים. אבל בפועל, הם קיבלו סרט שונה לגמרי. במקום לחסל רפליקנטים, ריק דקארד עסוק רוב הזמן בלרדוף אחרי המאורעות ולחטוף מכות. שני הרפליקנטים היחידים שהוא מוציא לגמלאות הן בכלל נשים. וכשהוא פוגש סוף סוף את רוי בטי, הנבל הראשי, בטי מציל את ריק דקארד ממוות ודאי, ואז מת מזקנה. אז אם הגיבור הראשי הוא בכלל לא אנושי, והנבל שנגדו הוא נלחם הוא לא כל כך רשע ומפחיד, עם מי אמור היה הקהל להזדהות? כולם הסכימו שמבחינה ויזואלית הסרט נראה נפלא, ופס הקול שהלחין ונגליס היה מעורר השראה, אבל מה בעצם קורה שם בבלייד ראנר? מי ניצח? מי הפסיד? באופן אירוני, היחיד שאהב את מה שראה היה דווקא פיליפ קיי דיק, שהיה מפורסם בחוסר חיבתו להוליווד. הוא הלך לעולמו עוד לפני שהסרט יצא לאור, אבל הספיק לצפות בקטע קצר מתוך.
At some point in the process, and I wasn't directly involved, so I don't know exactly what happened, but I understand that Philip Dick was reasonably unhappy. Katie Haber gave me a call and said, put together the best of the best in a reel. And it was left to me to go in with a few of my key people and he and his friend to go down and sit in the screening room. And he said very little. And I said, roll it. And it went dark. The 10 minutes of optical takes ran. The lights came up. Philip turned around, looked me right in the eyes, and he says, how is this possible? I don't understand this. He says, this feels exactly like what I had in my head when I was writing it. How does this happen? At that moment, it was probably the best moment in my career because I said, we nailed it. We got it.
פיליפ כתב לחבר, הסרט הזה עומד לחולל מהפכה באופן שבו אנחנו חושבים על המדע הבדיוני ועל מה שמדע בדיוני יכול להיות. ההפקה נכנסה לסחרור מסוכן. המממנים של הסרט שחששו מכישלון בקופות דרשו מרידלי סקוט להכניס בו שינויים שיהפכו אותו לידידותי יותר עבור הצופה הממוצע. בתחילה סירב סקוט, אך בסופו של דבר נכנע ללחץ הכבד וערך מחדש כמה סצנות. השינוי הבולט ביותר הוא בסצנת הסיום. בסצנת הסיום המקורית, דקארד ורייצ'ל פוסעים לתוך מעלית ויוצאים אל עבר עתיד לא ידוע ולא בטוח. בגרסה המתוקנת, השניים טסים מעל נוף ירוק ואידילי בדרך אל סוף טוב, הכל טוב. גם הסצנה של חלום החד קרן נחתכה, מה שלמעשה עיקר מתוכן את הסצנה שבה משאיר גף את חד הקרן האוריגמי לדקארד, ובכך מונע מהצופים להבין שדקארד עשוי להיות רפליקנט בעצמו. שינוי נוסף שנעשה בסרט היה תוספת קריינות של הריסון פורד, שבה הוא מספק הסברים לקהל לגבי העלילה, הדמויות והסיום. קריינות מהסוג הזה היא מאפיין מוכר של הסרט האפל, אבל יוצרי קולנוע סולדים ממנה בדרך כלל. הדעה המקובלת היא שקריינות היא סוג של רמאות או השתפנות. תסריט טוב צריך לספק לצופה את כל המידע שלו הוא זקוק כדי להבין את הסרט, בין בדיאלוגים שבין הדמויות או ברמזים ויזואליים או קוליים. אם אתה משתמש בקריינות, סימן שלא הצלחת להעביר לקהל את מה שהיית צריך להעביר באמצעים קולנועיים יותר. במקרה הספציפי הזה, הקריינות של הריסון פורד הייתה לכל הדעות זוועתית.
Gaff had been there and let her live. 4 years he figured he was wrong. Tyrell had told me Rachel was special. No termination date. No how long we'd have together. Who does?
טון הדיבור שלו היה מונוטוני ומשעמם, עד שהיה בהפקה מי שתהה אם פורד היה מסומם בזמן ההקלטה. שמועות תקשורת טענו שפורד הקליט את הקריינות בצורה גרועה במכוון, כדי שלא יכניסו אותם לסרט, אם כי פורד הכחיש את השמועות בכמה הזדמנויות. פנצ'ר התסריטאי סיפר שכששמע את הקריינות בפעם הראשונה, חשב שהיא איומה ונוראית. כיוון שלבלייד ראנר היו רק שני תסריטאים והוא היה אחד מהם, הוא הסיק שדייוויד פיפולס הוא זה שכתב את הטקסט שהקריא פורד. הוא לא אמר כלום לפיפולס כיוון שלא רצה להעליב אותו. רק כעבור שנה, אחרי לילה רווי אלכוהול, עזר מספיק אומץ. ציטוט. אני מעריך מאוד את העבודה שלו, אבל לא הצלחתי להבין איך הוא היה מספיק מטומטם כדי לכתוב את הקריינות הזו. לילה אחד, כעבור שנה, כששנינו היינו שיקורים, אמרתי לו, מה קרה לך? למה כתבת את החרא המטומטם הזה? והוא אמר לי, חשבתי שאתה כתבת אותו. סוף ציטוט. אחרי שנה מלאת יסורים של מאבקים בתוך ההפקה, שינויים של הרגע האחרון וריבים אין ספור, יצא בלייד ראנר להקרנים ב-25 ביולי 1982. מבקרי הקולנוע קטלו אותו ללא רחמים. מבקרת הקולנוע של המגזין הניו יורקר אמרה על בלייד ראנר שיש בו 6 שכבות של סאבטקסט, אבל בלי טקסט. רוג'ר אברט, מבקר קולנוע מפורסם, כתב כי בלייד ראנר הוא הישג ויזואלי מהמם ומרתק, אבל כסיפור עלילתי הוא כישלון מוחלט. אל הביקורות הקשות האלה הצטרף גם חוסר מזל משווע. בלייד ראנר עלה לאקרנים במקביל ל-E.T. חבר מכוכב אחר, סרטו שובר הקופות של סטיבן שפילברג. הצופה הממוצע שמע על E.T. רק דברים טובים, ועל בלייד ראנר בעיקר דברים רעים. והתוצאה? כישלון קופתי מהדהד. בשבועות הראשונים להקרנתו הכניס בלייד ראנר כ-7 מיליון דולר, הרבה פחות מ-28 מיליון הדולר שהושקעו בו. בלייד ראנר היה אם כן בדרכו אל פח ההשפע של ההיסטוריה. עוד סרט קולנוע שהחל כהבטחה גדולה וסיים בכל ענות חלושה. רידלי סקוט הודה שבדיעבד הוא מצטער על השינויים שעשה בסרט. ציטוט. הסכמתי לרעיון שאנחנו צריכים לשנות דברים כדי לרצות את הקהל, אבל מאוחר יותר הבנתי שברגע שקיבלתי את הגישה הזו, למעשה מכרתי את נשמתי לשטן. אינץ' אחרי אינץ' התרחקתי בהתמדה מהחזון המקורי שלי. סוף ציטוט. גם כל שאר המעורבים בהפקת הסרט יצאו ממנו בתחושה חמוצה, כפי שמתארים זאת דריל הנה, שגילמה את הרפליקנטית פריס, שני התסריטאים ורודגר יואר.
I loved it. I was really happy with it. I was really shocked that it didn't receive as much attention initially as I thought that it would.
I mean, I saw the audience. They were like split. It was like the Red Sea. You know, here was the people that really were like stunned, and here were the people who were pissed off, you know. That's not LA. It's so depressing. You know, that's not my town. No, it's not. Jesus.
I didn't think it was surprising. As I say, it was disappointing. I always hoped, well, you know, it will be.
It would have little life.
Yeah, I certainly hoped it would make do a lot back, better. I was a little surprised that the reviews were as bad as they were.
It was a failure, basically. I mean, that's all it was.
It was a disaster. You know.
It was, no one liked it. It was a financial, you know, loss.
באותה התקופה בערך, שלהי שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, החלה טכנולוגיה חדשה סוללת את דרכה אל בתיהם של מיליוני אמריקנים. ה-Video Home System, או VHS בקיצור.
It's Memorex, new Memorex videotape. Even after 100 recordings, you wonder, is it live?
המבוגרים מבין המאזינים ודאי זוכרים את מכשירי הוידאו הגדולים עם הקסטות השחורות והאהבות שהיו בכל סלון כמעט גם בישראל. ה-VHS הביא עמו שינויים דרמטיים ברגלי צריכת הקולנוע. ספריות וידאו צצו בהמוניהן ואפשרו לצופים ליהנות מסרטים גם שנים רבות אחרי שכבר ירדו מהקרנים בבתי הקולנוע ולצפות שוב ושוב באותו הסרט ללא תוספת עלות. בלייד ראנר היה המרוויח הגדול מהשינוי הטכנולוגי הזה, ובעיקר בזכות אותו הסאבטקסט שכל מבקרי הקולנוע כל כך אהבו לסנוא. חובבי המדע הבדיוני שסחרו אותו מספריות הוידאו בזכות האפקטים המיוחדים והאסתטיקה הוויזואלית הנפלאה, גילו בצפיות החוזרות גם את המסרים, הדימויים והרעיונות העמוקים יותר שהסתתרו בו. בהיעדר פער הציפיות המתסכל, הם לא התקשו להתחבר לקצב האיטי של העלילה ולדמויות הלא שגרתיות. בסיוע ה-VHS הלך בלייד ראנר וצבר מעריצים חדשים לכל אורך שנות ה-80. במאי 1990 נערך בלוס אנג'לס פסטיבל קולנוע ובו הוקרן גם בלייד ראנר. מסיבה בלתי ידועה בחרה חברת האחים וורנר, מפיצת הסרט, שלא להקרין בפסטיבל את הגרסה המסחרית של בלייד ראנר, זו שעלתה להקרנים ב-1982, אלא את הגרסה המקורית של הסרט, זו שלפני השינויים והעריכה מחדש. הגרסה המקורית, נזכור, זכתה בזמנו לתגובות שליליות מאוד מקבוצת הביקורת, אבל להפתעת כולם, תגובות הקהל בפסטיבל הקולנוע היו הפוכות לגמרי. הצופים היללו את הסרט ותורים ארוכים הסתרחו לפני קופות הכרטיסים. מה הביא למהפך הדרמטי בטעמו של הקהל? סביר להניח שמכיוון שהצופים כבר ידעו שבלייד ראנר אינו עומד להיות סרט אקשן הוליוודי טיפוסי, היה להם קל יותר להזדהות עם הבחירות האמנותיות המקוריות שעשה רידלי סקוט, כמו למשל סצנת הסיום. בגרסה המסחרית מסתיים הסרט כשדקארד ורצ'ל טסים מעל שדות ירוקים אל עבר עתיד מתוק. אך הסיום ההוליוודי המתקתק הזה עומד בסתירה גמורה לאווירה האפלה והקודרת של הסרט כולו. הסיום המקורי של סקוט, שבו דקארד ורצ'ל פוסעים לתוך מעלית בדרך אל עתיד אפל ולא בטוח, מתאים הרבה יותר. מנהליה של חברת האחים וורנר הבינו שניצבת מולם הזדמנות נדירה להחזיר לחיים את בלייד ראנר. הם שכרו את שירותיו של מומחה לשחזור סרטים בשם מייקל אריק, שב-1992 אסף את חומרי הגלם של הסרט המקורי, ויחד עם רידלי סקוט ערך אותו מחדש. הגרסה הזו, שכונתה בלייד ראנר גרסת הבמאי, הייתה באיכות טכנית נמוכה למדי, אבל הייתה קרובה יותר מבחינה אומנותית לחזונו המקורי של סקוט. פרט לסיום המקורי, חזרה לסרט גם סצנת החד קרן, והקריינות המזעזעת נחתכה ממנו. ב-2007 יצא לאור גרסה ובה איכות תמונה וצליל משופרים מאוד, ובכך השלימה את החוויה שקיווה סקוט ליצור אצל צופיו 25 שנים קודם לכן. כיום, בלייד ראנר נחשב לקלאסיקה. המגזין טיים למשל בחר בו לאחד מתוך 100 הסרטים הגדולים בכל הזמנים, ובמשאל שערך המגזין New Scientist בשנת 2007, בחרו הקוראים בבלייד ראנר לסרט המדע הבדיוני הטוב ביותר אי פעם. אפילו מבקר הקולנוע הקשוח רוג'ר אברט, שב-1982 קטל את בלייד ראנר, כתב ב-2007, ציטוט, אף פעם לא חיבקתי את בלייד ראנר, אך עתה היא השעה להתקפל ולהודות שהסרט הזה שייך לקנון. אני מבין עכשיו שהבעיות שהיו לי איתו בעבר הן תוצאה של כישלון הטעם והדמיון האישיים שלי. סוף ציטוט. בלייד ראנר אם כן זכה בחיים שניים. הוא הפך מכישלון צורב ומכאיב לקלאסיקה. לא הרבה יצירות אמנות בכלל, וסרטי קולנוע בפרט זוכרים להזדמנויות שכאלה. ומה לגבי פרקים אחד או שניים של עושים היסטוריה? האם גם הם יזכו להזדמנות שנייה? מי יודע, אולי בעוד 25 שנה. קיביתי את המיקרופון ולקחתי עוד שאיפה מהסיגריה. כל הדיבורים האלה על רגשות, אנושיות והזדמנות שנייה, מסו לי משהו. הרמתי את הבקבוק, אבל בפעם הראשונה מזה הרבה זמן עצרתי את עצמי לפני שמזגתי את כוסית הרעל. אולי באמת הזנחתי אותה, אותן. שמעתי צעדים מתקרבים. תיארתי לעצמי שהיא תחזור מתישהו. הן תמיד חוזרות. הדלת נפתחה. היא עמדה בפתח וידה סכין. הידיד והלב היו מכוסות בדם קרוש, כל כך סמיך שאפשר היה לחשוב שמדובר בקטשופ. היי, מותק. אמרתי לה, שומר על פנים חתומות. העיר הזו יכולה לשחק לך עם המוח. יכול להיות שהבחורה לקחה את הפנייה הלא נכונה ונכנסה לסמטה אפלה במיוחד. היי מותק, אתה בעצמך. אתה יודע מה זה אומר? היא הצביעה על הסכין. לא חשבתי שתלכי עם זה כל כך רחוק, בובה. על מה אתה מדבר, תגיד לי? נראתה מופתעת, אבל אני הכרתי אותה טוב מדי מכדי ליפול בפח הזה. רגשות, הזנחה, סכינים... תגידי, את חושבת שכל זה משחק? איזה משחק? מה יש לך? אתה יודע כמה זמן הסכין הזו עמדה בכיור? הפעם היא תפסה אותי לא מוכן, והרגשתי שאני מאבד שליטה על המצב. כיור? כן, בכיור. מי יעשה את הכלים לדעתך? זו באמת הזנחה מצדך. הבטתי שוב בסכין. זה לא היה דם, זה באמת היה קטשופ. אני חושב שראיתי עליו גם חתיכות של נקניקייה מארוחת הערב של הילדים. תראי, התחלתי לומר. ומה הקטע עם הכובע המטופש הזה? והוויסקי. ממתי אתה שותה וויסקי? אתה גם בכלל לא מעשן. בובה. בובה שמובה, תפסיק לעשות שטויות. הילדים בוכים, צריך לעשות כלים ולהוריד את הפח. היא הסתובבה ויצאה מהחדר, משאירה אותי לבד עם המחשבות. לקחתי עוד שאיפה מהסיגריה. כנראה שזה נכון, אני באמת לא מעשן. נשים, לך תביא. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית. תודה גם למייקל חזוני שאת קולו שמעתם בפתיח. בפרק שילבתי קטעים נבחרים מתוך הסרט הדוקומנטרי המצוין On the Edge of Blade Runner, שמביא רעיונות וצילומים מאחורי הקלעים של הסרט. אתם מוזמנים לצפות בו ביוטיוב, וקישור אליו יהיה בפוסט של הפרק הזה באתר הבית. מיד נמשיך אל פתרון חידתו של ניר דהן, ספר חדש שלי, מפגש המאזינים הקרב, מרוץ ויקיפדיה ועוד ועוד, אבל ראשית, פרסומת קצרה. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. המרכזייה הווירטואלית היא האבולוציה הטבעית, אם תרצו, של עולם הטלפוניה. שילוב של שירותי הטלפון המוכרים והיעילים עם טכנולוגיית הענן של האינטרנט. כפי שאתם ודאי יודעים, גם עולם העסקים עובר אבולוציה מזורזת בזכות האינטרנט, ורבים מאיתנו, וגם אני באופן אישי, מנהלים עסקים וחברות וירטואליים, חברות שפועלות בעיקר דרך האינטרנט. אבל כמו כל חברה, גם עסק אינטרנטי זקוק לשירותי טלפון איכותיים, ואולי אפילו זקוק להם יותר מחברות מסורתיות שמחזיקות סניפים פיזיים ברחבי העולם. המרכזייה הווירטואלית היא, ממש כפי שמרמז השם, מושלמת עבור עסקים וירטואליים. למשל, היא מאפשרת לך ליצור מספרי טלפון מקומיים במגוון אדיר של אזורי חיוג ברחבי העולם, וכך להיות קרוב ללקוחות שלך בלי לצאת מהבית. ואם יצאת מהבית, העסק עוקב אחריך. באמצעות ממשק הניהול הפשוט, אפשר לקבוע להיכן יגיעו השיחות, מהבית ועד הנייד. שיחות לתא הקולי מגיעות למייל וגם פקסים. אם צריך תפריט קולי או שיחות ועידה, קלי קלות. והכי חשוב, העלות היא זולה ונמוכה משמעותית ממרכזיית הטלפוניה מהדור הישן. אתם מוזמנים לנסות בעצמכם. מאזיני עושים היסטוריה מקבלים מספר וירטואלי חינם למשך שנה שלמה, ללא התחייבות וללא פרטי כרטיס אשראי. גילשו אל www.vpbx.coil, הרשמו לאתר וציינו שהגעתם דרך הפודקאסט, וכך תקבלו את ההטבה. גלו את מגוון השירותים שמציעה המרכזייה הווירטואלית ושירותים חדשים שנוספים כל העת. תודה ל-vpbx.co.il על תמיכתם בעושים היסטוריה. בגלל כל העיסוקים הרבים שלי, מעושים היסטוריה ועד ההרצאות שאני עושה, לכתוב ספר באורך מלא לוקח לי המון זמן. ב-2007 התחלתי לעבוד על ספר שעוקב אחרי ההיסטוריה של הווירוסים למחשב, והשבוע, אחרי אלפי שעות של תחקירים ורעיונות, הוא סוף סוף יוצא לאור. קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב, יהיה זמין בימים הקרובים בכל חנויות הספרים ברחבי הארץ, והוא זמין כבר מעכשיו בחנות שבאתר ואפילו עם בונוס מיוחד לרוכשים. וכמובן, הקדשה אישית ממני. בספר תמצאו סיפורים מרתקים ואנקדוטות משעשעות על וירוסים וגודביהם ועל הקשרים המפתיעים שבין הווירוסים הדיגיטליים לעולם הרפואה, הביולוגיה והפסיכולוגיה. בין היתר תמצאו פרק שלם על סטאקסנט ומתקפות סייבר ופרק שלם שעוסק בתוכנות אנטיווירוס וגם בתעשיית האנטיווירוס הישראלית שהייתה המובילה בעולם בשנות ה-90. בקרו באתר הבית תחת התפריט חנות. קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב. עלות הספר כ-78 שקלים, כולל משלוח, ואפשר לשלם בכרטיסי אשראי, העברה בנקאית או צ'ק בדואר. תודה רבה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. זו תהיה כנראה התזכורת האחרונה על מפגש המאזינים הרביעי של עושים היסטוריה. אל תשכחו, ה-21/7/2013, יום א', באולם קסטיאל, ברחוב אלפסי 36, תל אביב. נפגשים בשעה 7:30 בערב, והתוכנית מגוונת מאוד. מופע אשליות של רועי יוזביץ', פאנל עם טובי הפודקסטרים בישראל, והרצאה שלי על מאחורי הקלעים של התוכנית. הכניסה חינם, ואני ממש אשמח להכיר אתכם, לשמוע מכם רעיונות, הצעות לפרקים חדשים, ביקורות ועוד. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. דמיינו לכם שני צוללנים בצלילת לילה. בזמן שאחד הצוללנים משתמש בפנס מתחת למים, בועת אוויר מהצוללן השני חולפת בדרכה למעלה דרך אלומת האור של הפנס. מה יקרה לאלומת האור בזמן המעבר בבועה? האם היא תתבדר, תתרכז או תישאר ללא שינוי? אור, כמה מתאים, היה הראשון שפתר את החידה בפורום שלנו. אלומת האור תתבדר כמו מניפת קרניים. הסיבה לכך תמונה בעובדה שהאור נע במים לאט יותר משהו נע באוויר. יוביב הירוק נתן בתשובה שלו אנלוגיה נהדרת שמסבירה את שבירת האור. דמיינו את עצמכם דוחפים עגלת תינוקות. זה לא קשה לדמיין. לפעמים נדמה לי שכל החיים אני דוחף עגלות תינוקות. אתם על המדרכה, אך לפתע צד אחד של העגלה עולה על פיסת חול. הגלגלים שמתחפרים בחול ינו לאט יותר מהגלגלים שעל המדרכה, והעגלה תשנה את כיוון תנועתה. אותו הדבר מתרחש גם כשקרן אור עוברת מאוויר למים או זכוכית. חלק אחד שחזית הגל נע באיטיות יותר מהחלק האחר, והתוצאה היא שינוי כיוון התנועה. בעדשה עשויית זכוכית, קרני האור מרוכזות לנקודה אחת. זה העיקרון שעומד מאחורי זכוכית מגדלת למשל. המקרה המתואר בחידה הוא המקרה ההפוך, יש לנו בועת אוויר שמוקפת במים, שמתנהגים בדומה לזכוכית. גם התוצאה תהיה אם כן הפוכה, קרני האור יתבדרו. ניר דהן ישוב אלינו בפרק הבא, ובינתיים מרוץ ויקיפדיה. אני מכניס חידוש קטן במשחק. הערך שאליו אתם צריכים להגיע קשור באופן כלשהו לנושא של הפרק הבא. מי שיצליח לפתור את החידה יוכל גם לנסות ולנחש מה יהיה הפרק הבא. מין שאלת בונוס, אם תרצו. במרוץ הפעם, עליכם להגיע מהערך על בלייד ראנר בוויקיפדיה האנגלית, אל הערך על אוסטופורוזיס, מחלת דלדול העצם שנפוצה אצל אנשים מבוגרים או נשים לאחר גיל המעבר. כרגיל, המנצח הוא לא מי שפותר ראשון, אלא מי שמגיע מערך לערך בדרך הקצרה והמעניינת ביותר. בהצלחה לרצים. זהו, אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן, לכתובת רן, את ranlevy.com. In this house we obey the laws of thermodynamics!